מנהלים משפיעים, הפודקאסט עם נהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר. בשיתוף מרקטינג סולושנס. והפעם עם ליבי פטל, מנהלת תחום מעסיקים בג'וב מאסטר.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בסדרה שלנו מנהלים משפיעים, הפודקאסט של קהילת מנהלים בכירים משפיעים בחברות וארגונים. שמי מיטל הדר, נמצא איתנו כאן אסף, אהלן אסף.
אהלן.
ממרקטינג סולושנס, חברה לייעוץ וליווי עסקי לשיפור ביצועים ותוצאות בחברות וארגונים. בסדרה שלנו מנהלים משפיעים, מגיעים אלינו מנהלים בכירים לספר לנו על ההצלחות שלהם, על האתגרים, על הדילמות הניהוליות שהם עברו והפתרונות שלהם בעולם העסקי. לא תאמינו, היום אנחנו מארחים את האחת, ליבי פטל, מנהלת תחום מעסיקים בחברת ג'וב מאסטר. שלום לך ליבי.
היי מיטל ואסף, תודה לכם על ההזמנה.
ליבי, הולך להיות לנו מעניין, אנחנו הולכים לשמוע על, קודם כל על השוק הכי בוער היום, מאז הקורונה, שאין יום שלא מדברים איתנו, מנהלים ושואלים אותנו, מה קורה? לאן כל העובדים נעלמו לנו? אנחנו הולכים לדבר על הנושא של האתגר הענק בגיוס של מנהלים ועובדים. אנחנו הולכים לדבר על המהלכים שהצליחו לכם, על האתגרים שהיו בדרך, על המורכבות, על הסתכלות שלך והדרך הניהולית שלך בארגון שבו את מובילה. ואת יודעת מה? גם כמה טיפים ששווים זהב למנהלים לא יזיקו.
רגע, מה? בוא, שהמאזינים קצת הכירו את ליבי.
ספרי לנו קצת עלייך.
מי את? מה?
טוב, אז אני ליבי פטל. אני מנהלת תחום המעסיקים באתר הניהול בקריירה של ג'וב מאסטר. אני נמצאת בג'וב מאסטר כבר מעל ל-17 שנה.
וואו. חתונה.
בערך. אני נשואה הרבה פחות שנים. מעל ל-12 שנה אני מובילה את מחלקת המחירות שם. זה בגדול. בוא נאמר שאני מכירה את עולם הגיוס מהימים שהיה טוב, למיתון ב-2008, ל-2019 בעיות גיוס, ואז קורונה, וכל התהפוכות שהוא עובר. אבל תמיד יש חוויות בעולם הגיוס.
17 שנים?
כן, היא עברה את כל התהפוכות שהיו. כל התהפוכות המשמעותיות.
גדלתי שם.
גדלת מלמטה.
מלמטה למטה, לעולם שאני נמצאת בו.
יפה, זאת אומרת, עברת את כל הציר התפתחות.
גם האישי וגם החברתי בחברה.
יפה, הולך להיות לנו מאוד מעניין.
כן, תגידי לי, אני מתחה שאת בטח... כולם שואלים אותך את אותה שאלה, אבל בכל זאת זה מעניין. זה מעניין. אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו ושואלים אחרים מה אנחנו פספסים פה. מה קרה בשוק העבודה מאז הקורונה? למה זה כל כך מאתגר לגייס מנהלים, עובדים? מה שאת... תבחרי תחום, קשה לגייס.
פשוט קשה לגייס.
כן.
זה פשוט ככה. תראי, מה שקרה... לא כולם זוכרים, גם ב-2019 היה קשה לגייס, אחוז האבטלה היה מהנמוכים בארץ. פשוט אז מי שכבר גייסת, בא לעבוד. תמורת שכר טוב, היה מוכן לעבוד, לשלב עבודה מהבית, לשלב שעות נוספות, לעבוד בלילות, להיות זמין למנהלים. הקורונה טרפה לכולם את הכלים. פתאום כולם הבינו שיש חיים מחוץ לעבודה.
זה באמת יושב שמה במקום הזה?
מאוד. אנחנו רואים את זה בכמה סקטורים. אחד, אנחנו רואים את זה בדרישות של העובדים. היום שעובדים, אם כבר הם מגיעים ואתה מצליח לראיין אותם, הדרישות שלהם לא קמות ונופלות על שכר. זה חייב להיות שילוב של שעות עבודה, זה חייב להיות שילוב של היברידיות, זה חייב להיות שילוב של תנאים סוציאליים, של יותר ימי חופשה. העובדים ממש שינו את הטעם שלהם ממצב של עבודה נמצא במקום הראשון השני, לזה שהעבודה הפכה להיות המקום השלישי הרביעי. זאת אומרת, זה רק מקור לפרנסה. זהו, כל הנושא של פיתוח קריירה והגשמה עצמית קיבל איזשהו...
מה, גם כעובדים זוטרים, גם ברמת המנהלים, בכירים?
כמעט בכל העולמות. פעם מנהלים בכירים, בכלל לא היה דיון על שעות עבודה. כאילו, זה היה דיון שכר, זה היה דיון תנאים סוציאליים, קרני השתלמות, ימי חופשה, דברים כלליים. היום, כל הנושא של שעות עבודה ו...
כל מה שמסביב לשעות העבודה.
כל מה שמסביב לשעות העבודה, ועבודה היברידית, והאופציה לעבוד מהבית, היא מקבלת...
הבלנס הזה, ה-work balance למעשה...
ה-work של... סליחה, הבלנס של עבודה, של השילוב של בין חיי העבודה לחיי הבית והפנאי, השתנה לחלוטין ממה שהיה לפני הקורונה.
כן, אבל זה תמיד, אתה יודע, תמיד זה היה שם. אנחנו עובדים קצת ומכירים חברות וארגונים בחול, באירופה, בארצות הברית, שיש לא מעט ארגונים שמעודדים את זה, ועודדו את זה לפני הקורונה. זאת אומרת, הקורונה נתנה לזה דחיפה פה בארץ?
הם היו מעטים שהיו לפני הקורונה.
כן,
זה
בחור,
היה
כן.
כאילו הם היו מובילים משהו חדשני, ולא כולם התחברו לזה, mm-hmm. כי העובדים בעצמם לא ממש ראו את עצמם שם. Mm-hmm. והיום זה חד משמעי שם, חברה שלא מבינה שהיא חייבת לאפשר את האיזון הזה, היא תחווה מעבר לבעיית גיוסים שיש, היא תחווה בעיות גדולות יותר בגיוס. כי זה לא כמו פעם. האופציה להיות זמין בשתיים בלילה למייל מהבוס, או לפגישות עם ארצות הברית ב-12 בלילה, פחות ופחות
זאת אומרת, עובדים מעניינים בזה. מה שאת אומרת למעשה זה שהכוח עבר מי המועסקים העובדים, סליחה, מי המעסיקים למועסקים לעובדים.
כן, אבל הכוח לא רק עבר למועסקים, הוא היה שם גם לפני. הכוח עבר למועסקים, והם מתעקשים גם באותו שכר לעבוד פחות.
תשמעי, בוא נדבר רגע על דור הזט. כולם מדברים על דור הזט, את מחייכת, כן, אנחנו עובדים ומלווים חברות וארגונים, במיוחד בסקטור של שירות, תפעול, מחירות, ששם אנחנו פוגשים לא מעט מהדור הזה. ומה, באמת, מה אפשר היום להגיד על הדור הזה, שלא היה לפני הקורונה, מעבר באמת לרצון שלהם, לא יודע כמה איזון, כי אין להם חיי משפחה, כמו שיש לעובד בגיל 35-40, אבל מה, הם מחפשים את הדברים הנוחים יותר, הקלים יותר?
חד משמעית, אתה רואה היום, אתה מנסה לגייס פקידות שהשתחררו מהצבא, הן דורשות שכר הרבה יותר גבוה, משמעותית, אני מדברת ב-30-40% ממה שהיה לפני הקורונה. הן מבקשות לעבוד 7-8 שעות, אתה יודע, תמיד השאלה היא, רגע, מה...
רגע, אבל אולי...
מה את עושה בזמן הפנוי?
כן, אבל אולי, אבל ליבי, אולי המהות היא שלמעשה אותם מעסיקים לפני הקורונה העסיקו את אותם עובדים, מה שנקרא אובר. זאת אומרת, גם ברמת התנאים, גם ברמת השעות, גם המעסיק, אני יודע באופן אישי, בתחום הקמעונאי, בתחום הקמעונאי, ספקים וחברות וארגונים, במשך, אני מדבר איתך במשך 2 עשורים, זה רק הלך והתעצם עוד לפני הקורונה, שנים לפני הקורונה, שהעצימו ומיסו על אותם עובדים, אם זה עובדי ייצור ובעיקר אנשי מחירות, מנהלי מחירות אזורים וחוצה בזה, כל השדרה, הניהול הזוטרה, מיסו עוד ועוד משימות ומטלות, שכר לא עלה, תנאים לא השתנו. יכול להיות אולי שזה, הקורונה הזה למעשה היה איזשהו הקש ששבר את גב הגמל?
בצורה חד משמעית, כן.
אוקיי. Okay.
זה שילוב גם של זה. אנשים כבר לא מוכנים לעבוד, בעיקר לעבוד.
להיות פריירים אני קורא לזה. סוג של.
תראה, זה סוג של פריירים. היום העסיקים מבינים את זה, שאנשים לא רוצים להיות פריירים. הם מוכנים לשלם כדי שתעבוד שעות נוספות. העניין הוא שהעובד כבר לא רוצה לעבוד את השעות הנוספות האלה. הוא כבר משאיר את עצמו באותה קובייה של, אלה המשימות שלי, אלה הדברים שלי. תן לי לעשות את העבודה שלי ולהשתחרר, אם זה לחיי משפחה או אם זה לפני, נגעת בדור הזד, אז זה. הם רוצים ללכת לים, הם רוצים לבלות כן. יותר, הם רוצים ליהנות מהחיים, הם מרגישים שאין שום סיבה להתמכר לעבודה, כמו שהיה לפני הקורונה.
את יודעת, זה מאוד מאוד מעניין, מטל, מאזינים גם, אנחנו כל הזמן מדברים, במיוחד בחצי שנה האחרונה, על השינוי הזה בדרך הניהול היום, שהוא פועל יוצא באמת ממה שאת מדברת, הרי למעשה הניהול היום, הניהול עובדים, אוקיי, הוא השתנה בחצי שנה האחרונה, הוא השתנה לגמרי.
כן. הוא השתנה לחלוטין, תראה, יש הרבה חברות שישמו את זה גם לפני, יש המון מודלים של שילוב של הניהול, הוא לא חייב להיות רק ניהול משימתי ויעדים, אלא גם ניהול אישי והכרת העובד, וכל המודלים האלה, שלא הרבה חברות האמינו בו, הרבה מנהלים מאוד מאמינים בשיטת המקל, יותר משיטת הגזר. היום הם מבינים שהם חייבים את השילוב הזה, והניהול האישי תופס בעצם אחוז הרבה יותר גבוה במשרה שלהם מול העובדים שלהם, כי אחרת זה לא ילך. אנשים היום צריכים יותר את ההרגשה הזו של היחס האישי מהמנהל שלהם, ולא רק הדרישה של תעשה, תעשה, תעשה.
כן, אוקיי.
תגידי, אני מניחה שיש תחומים ש... אבל הם יותר מבוקשים מבחינת תחומים ומשרות שרואים אחרי הקורונה שיש להם הרבה יותר...
הביקוש.
תראו, כמובן יש את תחום ההייטק, התחום החם המדובר, אפילו עכשיו שכביכול מפטרים, מפוטרים, המפוטרים השקטים, המפוטרים האמיתיים, יש כל יומיים יש איזה סלוגן חדש. בגדול, ההייטק, מיד אחרי הקורונה, הם אלו שחברות ההייטק והסטארט-אפ הצליחו לגייס מהחברת סטארט-אפ הכי קטנה לחברות ההייטק העצומות, הצליחו לגייס סכומי עתק, ובעצם הם ניצחו בשוק הזה של עולם הגיוס, הם גויסו כל אחד.
אתם ראיתם את זה באמת פרופר בנתונים?
ראינו את זה בצורה חד משמעית, הם פשוט לקחו את כל מי שכבר רצה לעבוד, ולקחו אליו, זה לא עניין אם יש לו ניסיון, הם היו מוכנים להכשיר, הם היו מוכנים להשקיע, והיה להם את הכסף לשלם יותר, יש להם את היכולות לעבודה, לתת עבודה היברידית, יש להם את היכולות לתת את ההטבות, היה להם...
כן, וזה גם קוסם בצד השני.
זה, מה זה קוסם? קודם כל, כולם רוצים להיות בהייטק. בלי להבין אפילו מה זה הייטק, כולם רוצים להיות שם, כולם רוצים לגעת בתהילה.
בחלום.
בחלום. זה כביכול לגעת בחלום. עכשיו, לא כל החברות באמת בסופו של... למה זה בסוף מתפוצץ? א', בסוף הציפיות לא תואמות את מה שהחברות הבטיחו, ואנחנו רואים לאט לאט עכשיו את כל הבועה הזו מתחילה לאט לאט.
אז רואים איזושהי מגמה לאחרונה?
שוב, היא מזרית.
מזרית?
היא עדיין מזרית, היא יותר בעולם, היא קצת נוגעת בארץ, אבל זה תהליך, אנשים כבר מבינים שלא הכל שם זוהר ונוצץ.
אבל עדיין ממשיכים לגייס...
תמיד.
באינטנסיביות.
תקשיב, תמיד. בכל העולמות תמיד ממשיכים לגייס. תמיד יש, נכון, יש סקטורים, גם בתקופות הקורונה שהרבה שווקים גבעו, היו שווקים שצמחו. כל השליחים, זה היה הגיוס הכי חם שיכול להיות. עשית הכל כדי להביא שליחים, שופרסל ווולט וכל החברות שליחויות כאלה ואחרות שהיו צריכים שליחים, גייסו בטירוף. תמיד יש עלייה וירידה של תחומים אחרים, אבל היום עדיין חברות מגייסות, חברות צריכות עובדים, הן משוות לעובדים, והן לא מצליחות למצוא עובדים שיעמדו בתנאים שהם מחפשים. מה שכן, עולם ההייטק, בגלל הבועה שמתחילה לאט לאט להתכווץ, התקציבים הם הרבה יותר נמוכים, ואז כבר מתחילים הסינונים שלא לקחת כל אחד, ולא לקחת בכל מחיר, ולא לשלם כל שכר. ושם בעצם רואים את זה. הם ממשיכים לגייס, אבל כבר לא את אותם מועמדים.
יש שאלה שאותי מסקרנת. היא מסקרנת בטח גם את המאזינים שלנו. אם אני היום למעשה גורם מגייס, ואני צריך לגייס עובדים, ולא משנה איזה סוג עובדים ובאיזה סקטור אני, יש כל כך הרבה מקורות גיוס היום, למה אני צריך למעשה לבוא לאותם אתרי דרושים, לצורך העניין X, Y ו-Z, ולפרסם שם? מה הערך המוסף היום שאני מקבל באתרי דרושים, מעבר לערוצים שיש לי, הרי יש רשתות חברתיות, ויש אדנטינג, ויש אפליקציות מפה, הדודעה החדשה, והעולם, ויש והנושא הזה של לינקדין, שהוא מטורף, אני בטוח שהמאזינים ירצו קצת לשמוע, למה באמת עדיין יש אותו מקום לאתרי הדרושים? יש כאלה שיגידו שדווקא בשנתיים האחרונות המקום שלהם עלה.
הם צמחו, הם כמו ברשתות המזון.
ברשתות המזון.
רק שאצל הרשתות המזון הם בסוף ירדו אחרי הקורונה, הם עדיין בעלייה.
לי יש איזושהי תיאוריה מסוימת, איזושהי מתודולוגיה בנושא, אבל אני אשמח קודם כל לשמוע אותך, כי את נמצאת באמת בתוך הצד הזה, בתוך התחום הזה.
תראה, אתרי הדרושים עדיין מהווים את הפלטפורמה בתור מוצר הטוב ביותר למי שמחפש עבודה. כי בסופו של דבר, בהרשמה פשוטה של כמה דקות, הם יכולים לשגר את הקורות חיים שלהם בכל פעם שהם חוזרים לאתר, בלי עוד פעם להוסיף את הקובץ, ובלי עוד פעם לבדוק, בהרשמה פשוטה של להגיד מי אני, איזה קורות חיים יש לי, מה אני מעדיף ומה אני מחפש, הם מקבלים עדכונים על משרות חדשות, הם יכולים לסנן את מה שמגיע להם, השימוש הוא כל כך קל ונוח למחפש העבודה, תראה, לרשתות חברתיות יש המון יתרונות, אבל אחד הבעיות שם בעולם של גיוס זה שאתה מוצף בהצעות בלי האופציה לסנן. אתה לא יכול לסנן שום דבר.
אני גם קורא לזה סוג של ספאם כזה.
לא, גם אין לך באמת דרך לנהל את זה.
הרי אין לך דרך לנהל את זה, זה בדיוק ככה.
לחפש עבודה, זאת העבודה. מי שבאמת עושה את זה. וכשאתה עושה את זה, אתה צריך להיות בזה.
את מסתכלת
ולנהל את זה.
את מסתכלת מהמקום של אותו, אני לא אקרא לזה מושג, מאותו מחפש עבודה. ואני... אני רוצה רגע, רגע שנצא...
גם מבחינת מעסיק.
המעסיק,
אני רוצה לנהל את זה. אני רוצה לנהל דשבורד שאומר לי למשרה הזאת על קריאיטיב כזה, הרי היום גם המשחקים של הקריאיטיב הם מאוד משמעותיים בגלל הקושי, אוקיי? אז למשרה הזאת, מאתר ג'וב מאסטר, שהוא אתר, אגב, אנחנו לא מדברים על זה, אבל הוא בין האתרים הטובים ביותר בארץ שיש לנו לחיפוש משרות ותפקידים, בין אם זה בכירים ובין אם זה על כל מגוון התעשיות, אוקיי? והתחומים. אז בסוף אתה כמנהל, שמנהל פה עכשיו את כל הדבר הזה, אגב, גם תכף ליבי תספר לך, יש להם גם מערכת שבאמצעותה אפשר לנהל את זה ולעשות את זה בצורה חכמה, ואז יש לך דשבורד, אתה מקבל את הנתונים, אתה יודע מה עשית, אתה יודע מה קיבלת, אתה יודע מה היה רלוונטי, מה אתה צריך לשפר, אתה עושה אופטימיזציה.
תראו, זה נכון למי שמחפש עבודה. היום העולם מתחלק ל-90% ממחפשי עבודה הם משפרי עבודה, ו-10% הם מחפשי עבודה.
90? אני מכיר נתון לפני הקורונה שהיה 70%, 90 זה מטורף.
אנשים היום, מי שרוצה לעבוד עובד היום.
כן?
כן, תראה מה קורה במשק, לא מצליחים לגייס אחוזי אבטלה הכי נמוכים. אנשים מחפשים לשפר את העבודה שלהם, מחפשים לשפר את התנאים שלהם, ובדיוק שם נוגע כל מה שמיטל אמרה. אין להם זמן עכשיו להתחיל לחטט, לחפש איזה משרה, ואם אתם מתאימה לאזור, נוח להם שיש להם בקלות, שאתה שולח להם באיזה פוש ואומר להם, הנה, זה המשרה שחיפשתם, היא מתאימה בדיוק למה שחיפשתם, רוצים, לא רוצים, רוצים, לא רוצים. אתרי הדרושים הפכו להיות, אתה יודע, כמו אתרי העיקרויות, של, כן, אני רוצה או לא רוצה, בדיוק אותו דבר. לשלוח קורות חיים או למחוק את המשרה, וזה בדיוק באותה קלות, אתרי הדרושים מנגישים את המידע למחפשי ומשפרי העבודה.
אני באופן אישי חושב שגורם מגייס חייב להיות בכל הפלטפורמות. זו הדעה האישית שלי, אנחנו רואים את זה בלא מעט חברות וארגונים, ואני חושב שלא משנה את מי אתה מגייס, אם אתה מגייס אנשי מחירות, שירות, תפעול, ייצור, בהייטק, לואו-טק, זה לא משנה. אני חושב שהמתודולוגיה הארגונית חייבת להיות אחד משאב האנושי, גיוס, זה שצריך לגייס כל הזמן, 24-7, יותר מזה מ-24-7, גם אם יש לך מספיק כוח אדם ותקינה, אתה עדיין חייב לגייס. יש לזה כמובן את היתרונות ואת החסרונות, אבל בסופו של יום אני חושב שברגע שאתה חולש על כל הפלטפורמות, כולל אתרי דרושים, כולל לינקדין, כולל פייסבוק וכולל דד הנטינג וחבר מביא חבר, אתה לא יכול לפספס. אתה לא יכול לפספס. ובגלל זה אני חושב שהמקום הזה של אתרי דרושים, וכמו שאת אומרת, זה הפלטפורמה, הוא חלק מאותה מעטפת. אתה לא יכול לשים את הביצים בסל אחד ולהגיד, זהו, נגמר.
נגמרי, זה הכל. היום, הכל, הכל מהכל. תגידי לי, אבל היום המגייסים, הם באמת, אין להם ברירה, כן? אני מניחה שהתנאים שהם נותנים היום, הם לא התנאים שהם נתנו בעבר. מה?
חד משמעית לא. הם חייבים לשפר את עצמם, והם מנסים לעשות את זה כל הזמן, כדי לגייס יותר עובדים. זה להעלות שכר, זה לאפשר אופציה של עבודה היברידית, זה לאפשר יומיים קצרים, 3 ימים ארוכים, משחקים כאלה, זה בעצם לפתוח את הראש. זה מסעדות שנקלעו לקשיים, והם מתחילים להוציא הסעות, העיקר שיגיעו עובדים, והם ייתנו, דברים שלא היו בעבר. זה לתת יותר תנאים, יותר חופשות, יותר מחלה, לשחק עם כל תנאי שאפשר על מנת למשוך עובד אליו. בצורה חד משמעית אנחנו רואים שהמעסיקים היום מבינים את זה, ומי שמיישם את זה הוא מצליח הרבה יותר מאחרים. מי שבא ומפרסם את המודעה שלו עם כל התנאים יחד עם השכר, הוא מקבל תמיד עדיפות על מישהו שלא שם שכר. מפרסם את המשרה שלו כגלויה, מפרסם את השכר, מפרסם מה המשרה כוללת, באיזה תנאים, שם זה נמצא.
תגידי לי, ליבי, את התפתחת לאורך שנים, ואת יודעת, 17 שנים זה לתקוע יתד, אומרים. יש לך
אג'נדה. עומת הילד מתגייס. לא פשוט.
יש לך אג'נדה ניהולית. איך את רואה אותה בא לידי ביטוי בארגון שאת מובילה היום?
אני מאמינה בשני דברים במחלקה שלי. זה אחד, לנהל, שאני מנהלת אנשים, לנהל ממקום של אנשים, והשני זה לנהל יעדים. זה שני דברים שהולכים ביחד ולחוד. חייב להתייחס לשניהם. אי אפשר להתמקד רק ביעד אחד. אני מכירה כל עובד שנמצא לי במחלקה. מכירה אותו על בוריו. מה הוא אוהב יותר, מה הוא אוהב פחות, ואיפה אפשר לגעת בו. אני מאמינה שכשאתה מכיר את העובד שלך, ואתה מכיר את החוזקות והחולשות שלו, לא רק המקצועיות, גם האישיות, משם אתה יכול להניע אותו בצורה הטובה ביותר. ומצד שני, אני מאוד מאוד מאמינה ביעדים ומשימות. אז הם יודעים אצלי שהכל מתועד, הכל משימתי, ואם אין משהו שעומד מאחורי זה, אז זה כנראה מיותר.
בואו נדבר קצת על ג'וב מאסטר. ניתחנו את שוק התעסוקה, וקצת דיברת עלייך, נחזור תכף עלייך. בואו נדבר קצת על ג'וב מאסטר. ג'וב מאסטר למעשה זה חלק מקבוצה, ואני לא יודע אם המאזינים יודעים, או את יודעת, מיטל, זה מעליה, זה חלק מחברת הייטק.
נכון,
זה הייטק.
נכון.
ג'וב מאסטר, היתרון שלהם, שזה באמת חברת הייטק. ובואו נדבר קצת על ג'וב מאסטר כיום, זאת אומרת, למה אני, בתור מעסיק, מעבר לזה שאני רוצה לפרסם בכל עולם ואשתו, למה אני צריך לבוא ולפרסם בג'וב מאסטר?
ג'וב מאסטר בעצם נותנת היום למעסיק את כל, בעצם ניהול של כל עולם הקריירה שהוא צריך. היא נותנת לו בעצם את כל הפלטפורמות האפשריות, החל מפרסום של מודעות ודרושים, למערכת לניהול כל תהליך הגיוס, ורשת של מאגר פרופילים. בעצם לחפש פרופילים מקצועיים, אתה יכול לבוא ולחפש על כל מאגר הפרופילים של ג'וב מאסטר מועמדים.
רגע, תעצרי שנייה. פה זה משהו שאני באופן אישי לא הכרתי. מה זאת אומרת? יש מאגר בפנים של מועמדים שאני יכול להיכנס ולהתחיל לבחור כמו בהד-הנטינג? סוג כזה?
חד משמעית. זה מאגר פרופילים. הם לאו דווקא מועמדים. הם לאו דווקא מחפשי עבודה.
אז זה מתקשר ל-90-10 שאמרת שיש כאלה שהם רוצים לשפר, הבנתי.
זה בעצם פרופילים שרשומים לאתר, זה בדיוק מתאים ל-Headhunting, זה בעצם מתאים לכל חברה שמגייסת עובדים, ויכולה להציע הצעות לכל פרופיל שנמצא.
זאת אומרת...
ובעצם ליצור קשר. מצד שני, הרבה מועמדים אנחנו מבינים שהם לא רוצים ללכת היום לעבוד בכל מקום, אצל כל אחד. גם יכולים לבוא ולאתר מעסיקים, שרשומים בפרופילים המקצועיים, ובעצם לפנות אליהם באופן יזום, ולהציע את המועמדות שלהם. אגב, שזה לא מעט קורה גם, עם כל הקושי בגיוסים, אבל יש לא מעט מועמדים שמעדיפים לעבוד רק בחברה X.
בוא, זה נהיה מאוד מאוד מורכב עולם הגיוס, לא? אני לא זוכר מה לפני 15-20 שנה שזה היה כאן.
מאוד מורכב. אין יום אסף שאני לא מקבלת שיחת טלפון ששואלים אותי, תגידי, מה קורה? מה אני אמור לעשות? לא מצליח. לא משנה איזה תחום, לא משנה איזה תפקיד, בין אם הוא ניהולי, בין אם הוא זוטר. קשוח.
מאוד 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 קשוח. זה אתגרים מאוד מאוד קשים. אני לא מכירה חברה היום, כולל ג'וב מאסטר, שלא נתקלת באתגרי גיוס. החל מהתפקידים הזוטרים, באמת, לתפקידים הכי בכירים. גם אצלנו אנחנו נתקלים באותם אתגרים, וכל חברה. אין היום גם החברות המובילות במשק, וגם החברות הזוטרות נתקלים באותם קשיים מהמון סיבות.
תגידי לי, השוק שלכם, לאן הוא הולך?
לאן הוא הולך זו שאלה טובה.
מה המגמות, מה האתגרים שעוד צפויים לנו בדרך? מה לכם, לנו כמעסיקים?
תראי, הקורונה לימדה אותנו שהכל משתנה מהר. אם פעם שינוי מגמות היה לוקח 4-5 שנים, ואז היית רואה את השינוי מגמה, היום זה טיק, 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 זה חצי שנה, שנה, זה עולם אחר. היו לנו את החלטים, ואז הבטיחו לשלם לכולם עד יוני 21, זה היה, אם אני לא טועה. כן. והיינו בטוחים שזהו, יגמרו החלטים, השוק יהיה מוצף במועמדים, וכל מי שירצה רק... איפלו עליו המועמדים על הדלת
נכון,
של המשרד.
נכון, חלמנו על זה.
כל המעסיקים חלמו על זה, כי אמרו, טוב, תכף יגמרו החלטים, כולם חיכו לזה. מה שקרה בסופו של דבר, שזה התפוצץ לכולם בפנים, כי אנשים לא עטו על משרות ולא מיירו לחפש עבודה, פתאום היה להם טוב. היה להם טוב השילוב הזה, היה להם טוב להיות בבית, היה להם טוב לקבל כסף על העבוד פחות, ואז השוק השתנה, ואז נוצרו כל האתגרים שיש היום. תראה, אני מאמינה שהבועה הזו לא יכולה להימשך לנצח, האינפלציה לאט לאט תירד, אני לא חושבת שאנחנו נגיע למיתון קיצוני, כן? אבל לשם זה ילך. מה יהיה? זה קצת קשה להגיד, כי הכל נהיה לא צפוי מאז הקורונה.
לגמרי.
מבצעים התאמה תוך כדי תנועה.
חייבים. חברה שלא תבצע התאמה תוך כדי תנועה, בין אם זה ב...
תוך כדי תנועה זה מיידי, כן?
דרך אגב.
מיידי. אנחנו חיים בעולם של מיידיות.
זה יתרון ענק שיש לג'וב מאסטר. בגלל הנושא הטכנולוגי.
כן.
שזה חשוב מאוד.
לא, זה יתרון משמעותי.
זאת אומרת, ליבי, הנושא הזה הטכנולוגי, הולך יד ביד עם כל הנושא של שוק התעסוקה, הרי אי אפשר להפריד.
חייב. תראה, בכלל היום הכל הולך יד ביד עם טכנולוגיה. הדור הצעיר, דור הזה שציינת, הוא הולך עם טכנולוגיה, הוא לא הולך עם שום דבר אחר. הם חיים טכנולוגיה, הם צורכים טכנולוגיה. הבת שלי בת 4 יודעת לשלוט בטלפון יותר טוב ממני. כאילו, זה, זה, זה העולם. הם, אם אתה לא נותן מוצר טכנולוגי ברמה שהיא טובה, ומוצר טכנולוגי שהוא, שה-UI וה-UX שלו הם מזמינים וטובים, אתה לא במשחק.
תגידי, יש לי שאלה שהיא מסכנת אותי, בטח מסכנת גם את הקהל מאזינים שלנו. אני לא יודע אם מסכנת את מיטל. עד מתי אנשים ימשיכו לשלוח קורות חיים? אני כבר רואה מעסיקים, בעיקר בחול, שהסיבי כבר לא רלוונטי. עוברים ישירות לרעיונות בזום, רעיונות פרונטליים, הסיבי כבר לא... זה לא מה שהיה פעם.
לא, זה לא, לא לגמרי נכון. הסיבי הוא בעצם סוג של כמו שהיה היום פרופיל מקצועי, כמו שאתה רואה גם ברשת החברתית המקצועית שלנו, וגם ברשתות אחרות, גם בפייסבוק, הפרופיל שלך הוא סוג של פרופיל שלך, פרופיל אישי שלך. כל הפרופיל פייסבוק שלך, אינסטגרם שלך.
תקשיבי, ישב מולי מנכ״ל של חברה פיננסית, חברה פיננסית גדולה, בין החמישה מובילים פה בשוק, והוא מתחיל לגייס אנשים, וזה עובר דרכו בדרך מסוים, לצינור מסוים, והוא לוקח את ה-CV, שם בצד, והוא נכנס ללינקדין. הוא מסתכל בלינקדין.
נכון, כי זה הופך להיות ה-CV שלו. זה בדיוק מה שאני באה להגיד. הפרופיל שלך...
הפרופיל?
הפרופיל שלך, זה בעצם ה-CV שלך בסופו של דבר, אוקיי? אם פעם היו נכנסים עם... אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מגייסות תמיד היו נכנסות לפייסבוק לראות את הפרופיל של המועמד.
עד היום אני חושב, לא?
היום זה כבר לא פייסבוק, הן נכנסות לאינסטגרם, נכנסות לטיקטוק, הן מחפשות אותו, את הצעירים...
כל כך הרבה ערוצים הן צריכות לבדוק.
הצעירים זה כבר לא הפייסבוק, זה כבר ערוצים אחרים.
הדור הזה זה הטיקטוק,
אתה מבין. אם זה קצת יותר מקצועי, אז הם ישר הולכים ללינקדין, אבל או לרשתות פרופילים, הסיבי יתחלף בצורה דיגיטלית אחרת, זה אולי לא יהיה קובץ וורד כבר, או PDF, או קובץ...
אבל יהיה פרופיל, הפרופיל הזה
יהיה פרופיל.
תמיד יהיה סיבי בצורה שהיא מונגשת בצורה כזו או אחרת.
טכנולוגיה.
כי חייב שיהיה איכשהו לראות מי אתה, זה מי אתה, זה בעצם התעודת זהות שלך, מי אתה, מה אתה מביא, והיום גם יש מערכות סינון, מערכות לניהול תהליך הגיוס, הם אלה היום שמסננות את הקורות חיים ומביאות לרכזת רק מה שהיא רוצה. אוקיי? זאת אומרת, הכל מושתת בסוף על טכנולוגיה, אבל סיבי יישאר לנצח, זה התעודת זהות שלנו.
אני מתגעגע לפני 20 שנה, מקבלים בפאקס.
אני גם, אני...
בפאקס, היינו מקבלים קורות חיים.
אני מתגעגעת, אני מתגעגעת לזה שאני הייתי מראיינת בן אדם והוא לא היה מראיין אותי, למשל. היום הם מראיינים אותך. אני כאילו, אני
מסכימה,
אני מוצאת את עצמי שאני מתקפלת בכיסא ולא הוא.
אני מראיינת מועמדים, והשאלות שלה, אני חושבת שיש להם יותר שאלות ממה שיש לי היום. של מי אנחנו,
זה כבר לא חוצפה, זה חלק מה...
מה אנחנו מביאים להם לשולחן, ולא רק מה, זאת אומרת, מבחינתם זה מה אני תורמת להם כחברה, ולא רק מה הם תורמים לי לעסק.
את יודעת מה, אני אפילו מסתכלת היום על השאלות הקשות שהבנות שלי שואלות שהן כאילו, את יודעת, 13 ו-11, אז אני כאילו, גם אם זה קשה לי להתמודד, אז זה באמת דור אחר. הכל מיידי, הכל מהיר.
אינסטנט.
תשמעי, דיבי, היה לי יותר מכיף. אנחנו עוד נמשיך, אנחנו נהנים לעבוד איתך. ליבי פטל, מנהלת תחום מעסיקים בג'וב מאסטר. המון תודה שבאת לשתף אותנו ואת המנהלים. אני חושבת שזה היה סופר מרתק ומעניין. אני מאחלת לך המון המון הצלחה. תודה למאזינים שלנו ולפרק המעניין שלנו בסדרת מנהלים משפיעים. נאחל לכולם בריאות וחיוך. להתראות.
להתראות.
מנהלים משפיעים עם איטל ואסף אדר. בשיתוף מרקטינג סולושנס ופאק ובושל בבייזי, בית לפודקאסטים.